ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז אנחנו ממשיכים את הסדר שלנו. דיברנו על ענייני הכעס, הגדרנו שהכעס הוא תסכול מרצוני הלא צודק שלא נתמלא, כאילו רצוני הצודק לא נתמלא, זכותי לעמוד על רצונותיי. בוודאי שהדבר הזה גם בריא ונכון, אלא אם כן יש סיבה של דרכי חסידות שיגרמו לי להעביר על המידה. הכוונה היא, על אף שמידת הדין אומרת שאכן מגיע לי, אבל יש עוד מערכות שיקולים שהחסיד חייב להפעיל, אבל ודאי שזו דרגת חסידות ולא עיקר הדין. מעיקר הדין מותר לי לעמוד על כל המידה שלי, בין אם זה צער, בין אם זה נזק, בכל דבר שגרמו לי עוול אני עומד על שלי, ואין בזה שום, אין בזה שום קלקול, אין בזה חלילה רע. חסידות אולי לא, אבל רוע אין בזה. למה? כי אני אדם הגיוני, שורת השכל אומרת שהדין איתי ואני רוצה לעמוד על שלי. אמרנו שאם אדם יעמוד על שלו באופן לא מידתי, אז שוב פעם משהו פה לא תקין. אבל אם התגובה היא תגובה מידתית לעוול שנעשה לי, הדבר הזה הוא אפילו בריא.
איך קובעים מה זה מידתי ומה זה?
דעת בני אדם.
הרב, היום מי שראה לי בחובת הלבבות,
כן,
הוא אומר שיש מעלה גדולה להבין שמהביטחון זה מהקדוש ברוך הוא מגיע לך, ועם מי שעושה לך תרה להתנהג אליו בצורה נחמדה
ולהכיר
לו תודה, לא להכיר לו תודה, אבל כאילו
אם תצליח להסביר לי את זה אני אקבל, אם לא נשאר בצריך עיון גדול, מה נעשה?
על מי? על...
אז אם כן בטלנו את כל התורה כולה.
הוא אומר זה דרגה.
דרגה. טוב, דרגה, אז בואו נשאיר את הדרגות. קודם כל, אנחנו רוצים פה לטפל ברוע. קודם כל, לא לדליק.
הוא דורש אבל כאילו מכל בן אדם תמידת ביטחון שתנהג איתו כרגיל.
אני עוד פעם, לדרוש את זה מכל בן אדם זה לא ייתכן, כי אם כן, אז אין כאן, לא צריך בתי דין בעצם. התורה לא הייתה צריכה להגיד שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך, שרי תבטח בהשם, ואין בעלי בחירה בעולם, כל האנשים כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא לגזול, לרצוח, והאם ייתכן להגיד דברים כאלה? דברים שאי אפשר להבין אותם. אם כך כתוב בספר נתמודד, אז נשאיר את זה בקושייה, אבל אנחנו צריכים להיות אנשים, אנשי תורה, צריכים ללכת עם העקרונות עד הסוף.
אולי הוא מתכוון למגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב.
אבל זה לא רלוונטי לי. זה לא רלוונטי לי. אני מכה את מי שבא להכות אותי.
כן, זה ודאי.
לא יכול להיות שהתורה לא אפשרה לאדם להגן על עצמו ולהשיב למחרפו דבר. אין דבר כזה. לא ייתכן.
זה כן, אבל צריך להבין שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא לעשות את זה.
אז איך הוא הדבר? הוא לא שליח, הקדוש ברוך הוא לא שולח שליחים רעים, שולח רק שליחים טובים.
כן, אבל אז מה זאת אומרת, מי שנותן לך, אתה צריך להגיד, עשה לך רע, אתה צריך להבין
שבא כאן בעל בחירה, איש רע מעללים ורוצה להכות אותי, זה מה שאני צריך להגיד.
כן.
אז איך מתמודדים?
אחר כך נטפל בשאלה למה הוא הצליח להרע לי. עוד שאלה.
מה שהרב הזה,
שהוא שבר
שהרב
הראשי,
דוד
לא רגיד
שמי
כטקטיקת
פעולה.
לא כטקטיקה. כי אין שום טעם לאדם שרדוף לטפל עכשיו בכמה דברים. הוא אומר, זה לא הזמן.
אבל השם אמר לו, לקלל לא הכוונה ש...
אפשר לו. אני כעת נמצא בתהליך ייסורים. הקדוש ברוך הוא לא אומר לשמי מגירה לעשות עוול. אין דבר כזה בעולם.
שמי צריך לקבל את העונש שלו, פשוט עכשיו אני לא
מעניש. כן, נכון. עכשיו זה לא הזמן. כן. כן, אז אם העיקרון שלנו ברור על כולם, שרוע הגדרתו הליכה שלא בשורת השכל, ותיקון הוא מתי שאנחנו משליטים את השכל, אז כעת נשאר לנו לקחת עוד כמה דוגמאות כדי לברר יחד איך מתמודדים מול סיטואציה של כעס. אז נדמה לי שדיברנו על כמה דוגמאות, נכון? אז אולי נביא עוד כמה דוגמאות כדי ככה ללבן את זה יחד. מתי זה צודק, מתי זה לא צודק. מה אתם אומרים? אני אומר לילד שלי לעשות משהו והוא לא שומע לקולי. אמרתי לו, תוריד את הפח. ממשיך לקרוא ספר. עוד פעם, שום דבר לא קרה. אז מה אתם אומרים? מה? זה כבר...
אשריך שאתה קורא ספר ולא משהו אחר.
ממש, מה זה משנה?
לא משנה.
אני שואל אתכם עכשיו,
זה ביחסים של עורב, כי יש הרבה גורמים שנכנסים
עוד לאבא. נבדוק, לכן אנחנו מדברים, לכן אנחנו מדברים על דברים מורכבים כדי לדון בהם. האם מותר לי, האם מותר לי, השכל נותן לי אפשרות להיות מתוסכל על מה שהוא לא נענה לקריאתי?
לא. לחכות, כאילו אני
כואב. עוד פעם, אתם נותנים לי פתרונות אחר כך אסטרטגיים. קודם כל תגידו לי האם אני למעשה באותו רגע מתוסכל ולגיטימי. יש כאן חולקים עליך שלא לגיטימי, מחלוקת, מה אתה אומר? מה? אתה לגיטימי? לא להראות, לכעוס.
כן, לכעוס,
לא להראות, לכעוס באמת, להרגיש, מה? לא לגיטימי. אז כל אחד, אתם צריכים כל אחד להגיד, להסביר. יפה, למה נעשה לו עוול?
בגלל שהילד היה צריך.
למה הוא צריך? אתה צריך להיות עורך דין של אבא?
קבל את אביך.
אבל
זה חובה
לילד, לא?
רוצה לחנך אותו בצורה
מסוימת. בסדר.
דרכי נועם, אמנים בחינוך.
רגע, אבל אתם עוסקים בשני תחומים, אל תתבלבלו. יש לנו כאן שאלה, האם בכלל בלב היה מותר לי? אני מחייך לו ואומר לו בוא בלב ולא אומר לו שום דבר, אבל בלב, הלב שלי כועס. אנחנו לא דנים על הפעולה, דנים על המידה.
שלא
אוהב, להתחצף,
זה
חוצפה. לא התחצף, סתם.
לא, זה שהוא לא הקשיב, זה חוצפה.
למה?
טוב, אני שומע פה הרבה נתונים, עוד נעשה פה סדר, ולפני כן נשמע את הנציגות השנייה. מה אתה אומר דורון?
לא צריך לקוס.
למה?
הבן לא חייב, הבן יכול לא להקשיב, יכול גם להקשיב, משהו אחר.
מה אתה אומר לשאלות שלו? מה עם כבוד הבאים? מה עם כל מה שהוא מציג?
אפשר לחנך אותו לכיבוד הורים, אבל עכשיו ספציפית, עכשיו לא לקוס עליו על זה, זה לא יהיה נכון.
טוב, נשמע מה שאתה אומר.
נגיד שהבן לא בסדר, אבל לא פוגע בי, זה לא שיש אצלי איזה שהיא...
לא קשור אליי.
כן.
יפה, אז אני...
אבל שאני חינכתי אותו לא נכון.
מה זה?
זה שחינכת אותו לא נכון, אתה אומר, כן, אני צריך לחוץ על עצמי.
לא, בסדר.
אנחנו צריכים
לבדוק... זה לקיחת אחריות, אבל לא כזה, כן.
אנחנו צריכים לבדוק מה המטרה. המטרה שהוא ישמע, שהילד ישמע לאבא? עכשיו, אם אני אכעס עליו, הוא לא ישמע יותר.
אתה...
זה לא יעזור.
אתה הולך, אתה... אבל עוד פעם, שמישהו גונב לי מהכיס כסף, אני לא יכול ללכת שואל מה המטרה. אני לא יכול עכשיו, גם אם אני אחליט, גם אם אני אחליט לשתוק עכשיו ולתפוס אותו אחר כך בזווית רחוב ולשבור לו את העצמות, אבל בלב אני אכעס הרגע. זה שאני אחליט, זה כבר אסטרטגיה, להמתין, זה משהו אחר. אני מדבר עכשיו על עצם השאלה, מה, האם יש כאן... שני, אני אומר, אם נגיע למסקנה שבנימין, נכון? צודק, שאכן נעשה לי עוול, אז הרגע מותר לי לחוס. אם לא נעשה לי עוול, אז הרגע לא, אין מקום לכעס. אז בואו נעשה חשבון ונראה באמת עם מי, אני חושב שהצדק פה מעורב בהרבה הרבה נתונים. בהנחת היסוד הראשונה אני מסכים עם דורון, שכיבוד אב ואם זה לא זכות האבא, אלא חובת הבן. אז זה כבר מרגיע אותי, ברגע שאני הבנתי את זה, זה כבר הוריד לי את כל... את כל... תבדוק, זה
חשוב. זה מותר לבן,
לא עליו. כן.
זה מותר לבן, לא עליו, לחנך אותו
לגבי דבר. בסדר.
כן,
חינוך. אבל אני לא יכול להיות מתוסכל מזה שהבן שלי לא שמע לכוחה. מי כתב לך חוזה שהילדים שלך ישמעו לכוחה? קנית אותם? יש לך זכות בעלות עליהם? הם עבדים? לא עבריים ולא כנענים?
אבל לך יש לך חובה לחנך אותם.
בסדר. ניקח את האחריות, צעק עליי, תוכיח אותי. למה לא חינכת אותי? בסדר, ניקח אחריות. אבל זה שהילד, הציפייה הראשונית הזאת, שאני הנחתי הנחה, שהילד שלי חייב לשמוע בקולי, זו טעות יסודית שנטבעה בעולם. למה? אל תשגידו למה. זה ככה, חדר. סטנדרט חברתי שחדר אלינו, שאדם באופן טבעי מרגיש, אמרתי, למה לא נעשה רצוני הרגע? ככה, ג'וק שחדר לעולם ועדיין לא יצא ממנו. עכשיו, ברגע שאני עשיתי חשבון, הרגעתי, אמרתי, הנמכתי ציפיות, אין לי יותר ציפיות מהילדים שלי. אני לא חושב שהם צריכים לשמוע לקולי. ילד לא שומע. באותה מידה שלא עולה בדעתי לבקש מהילד של השכן, בוא הנה רגע ילד, בוא הנה, תוריד לי פה את הפח.
יש אנשים
שינסו, שינסו. אז ככה באותה מידה אדם צריך לדעת, באותה מידה הילד שלו לא ברשותו. הוא לא חייב לקבל פקודות, אלא מה? אבל בנימין יגידנו באמת, מה אנחנו, איפה נגיע? נכון, התורה הטילה עליי חובה לספר לו את מצוות כיבוד אב ואם. אני יכול לספר לו את זה בהזדמנות, פעם אחת לפני השינה, או לקרוא על שולחן שבת הלכות שלו, לא שאני בא לתבוע את כבודי, אלא להגיד לו איך יהודי צריך להתנהג. א', זה בהזדמנות. דבר שני, אני מחויב להעמיד גבולות. ואם בית שאין בו גבולות, הבית הזה הוא בית חרב. אוי ובוי לבית שייתן לילדים לעשות מה שהם רוצים. כל העולם יש בו סמכויות ויש בו גבולות. בבית בעל הסמכויות, ההורים הם בעלי הסמכויות, והם מנהלים את הבית ויש להם סמכויות של הכל. הם המחוקקים, הם השופטים והם השוטרים, הכל.
בבית שלך.
על כל פנים, עכשיו אני צריך לקחת אחריות ולהגיד הילד, להגיד לו תשמע, אם אני רואה שילד לא שומע, אני אומר לו ככה, אין לי ציפייה אישית ממנו, אני לא מאוכזב אישית, לא נעלב אישית, לא לוקח לא שמו לקולי, אבל מצד שני, כיוון שאתה כאן אחראי הבית, אתה חייב להגיד לו, בוא אין הילד. אתה שומע, פה בבית שלנו, יש לנו חוקים וכללים. עכשיו, לפני שקובעים את החוקים, צריכים לקבוע חוקים מגונים, חוקים שהילדים יכולים לעמוד בהם. אם אני אחקוק חוק שילד שיאחר מהבית ספר חצי שנייה הוא יקבל עונש, זה לא יהיה חוק אגון. גם אתה מאחר, לא ניתנה תורה למלאכי השרים, ואין גוזרים גזרה לציבור אלא שכן רוב הציבור יכול לעמוד בה. תהיו מחוקקים אגונים, תחקקו חוקים שאפשר לעמוד בהם. על הרוב אבא ואמא יכולים גם כן לראות, לא ראינו, לא שמענו, לא הכל צריכים לראות, לא הכל צריכים לדעת, אבל צריך, הבית מנועל עם חוגים, עם גבולות. ועכשיו, אם החלטתם שבגבול הזה, מה שבני אומר, אולי זה מוגדר כחוצפה לדעתכם, בסדר, אפשר פה לראות מתי שזה עבר את הגבול וזה כבר התפרש כחוצפה, אולי לא, אבל אתם תקבעו ברגע שיש, שלדעתכם הוא עבר את הגבול, אתם תעמדו על זה ותאכפו את החוק. שימו לב, ברגע שהאדם מפריד את עצמו ושם את עצמו מחוקק, שופט ושוטר, לדוגמה, שופט שיושב בבית המשפט ומגיע אליו עכשיו, איש אחד שיש עדות גמורה שהוא עשה עוול, השופט לוקח את זה אישית? לא. הוא מסתכל מן הצד, עומד ואומר, החוק קובע, אתה מורשע, אני מורה מצטער, ממש אני משתתף בצערך שקשלת, אבל אתה עכשיו נשלח להסגר. הוא לא לוקח את זה אישית. שוטרי תנועה לפעמים לוקחים את זה אישית, משום מה אני לא יודע למה. תופסים אותך על מהירות, הם כועסים. מה אתה כועס? תן חיוך, תרשום דוח, מה אתה רוצה? הם מחנכים? מישהו מנה אתכם?
סליחה, זה למחות. אני כואב לי שיהודי רצח יהודי, אם אותו יהודי הלך לגנום, כואב לי. שח שלי,
לך לגנום, קל וחומר, הבן שלי. אין בעיה, אז תגיד לו סיור מוסר, תגיד לו.
אבל כואב לי.
בסדר, השופט לא ייקח, יכול להיות שיכאב לו שיהודי נתפס בקלונו, אבל הוא לא ייקח את זה אישית. הוא לא ייחס אישית, כי הוא לא ירגיש שמישהו פגע בו אישית, הוא לא קשור לעניין, הוא רק צופה מן הצד. בדיוק ככה אבא ואמא צריכים להתנהג בבית. הם מן הצד, הם שופטים ושוטרים, הם עומדים מן הצד, והם אומרים, הבית שלנו מנועל על פי חוקים, והילד מאוד מרגיש, מאוד מהר מרגיש, האם אנחנו עומדים על כבודנו, האם אנחנו לקחנו את זה אישית, או שאנחנו פשוט מנהלים את הדברים. וברגע שמזהים שזה ענייני, הילד מקבל את הדין באהבה, הוא יודע שהוא באמת עבר על החוק, הוא ממלא את העונש, פעם בא יהיה, זה בעזרת השם לא יהיה. כן?
זה נטו נפקמינה בגישה?
לא, בתפיסה, ממש לא. ממש לא, אתה יכול עכשיו, אם אתה רוצה לאכוף את החוק, תאכוף אותו אפילו בכעס גדול, אין לי בעיה. אם תצליח להפריד ובאמת להנמיך ציפיות מעצמך, לא להתאכזב שלט שלך לא שמע לקולך, אלא על זה שהוא עבר על החוק, אז תשפוט את החוק באופן מידתי. כמובן שלכל עבירה יש תגובה, אי אפשר לתת תגובה לכל עבירה חמורה כמו קלה, אבל בסדר, אתה אוכף חוקים. זה ממש, תדעו לכם שזה ממש יסוד מאוד חשוב, ככה גם בעזרת השם מי שיהיה מורה, מי שיחזיק כיתה, תמיד להנמיך ציפיות, להגיד אין ציפייה, ילדים בכיתה לא שומעים לכל מורה, להגיד את זה 10 פעמים לפני שהולכים לדלה, יוצאים לעבודה. אל תתאכזב, אל תיפגע, אל תיקח את זה אישית, ילדים לא רוצים ללמוד, תינוק הבורח מבית הספר, אבל אתה קיבלת משכורת כדי לשים להם גבולות, שים גבולות. תכנס ביום הראשון של, של, של הלימודים ותעשה פנים חמורות, כלל גדול, ביום הראשון הלימודים לא מחייכים, בשעה הראשונה נכנסים רק בפנים חמורות ועושים ככה ממש הצגה רצינית שממש הכל פונות חמור. לפני שאני רוצה להכיר אתכם, אני רוצה להכריז על 10 הוראות חמורות ביותר לקראת השנה החדשה. א', ב', ג', מי שיעבור על זה יהיה א', ב', ככה. מכה ראשונה, קודם כל יש גבולות. אחר כך, עכשיו אני רוצה לשמוע מי אתם ומה אתם, שמעתי שאתם כיתה מקסימה והכל בסדר. אבל ברגע שאתה הפרדת את עצמך מהנושא, אני לא הקטע, הנושא הוא העניין, באנו פה ללמוד, ומי שיפריע ללימודים ייאלץ להנש, זהו. ואני פשוט אהיה השוטר שאני מופקד על, על מערכת החוקים.
מה זה? זה בלי כעס בכלל.
שום סיבת כעס בעולם.
אבל הילד... לא אומרים כעס.
נכון.
אם הילד פוגע בכבודו של ההורה.
יפה. פוגע, אז ככה. פוגע לפגוע בכבוד ההורה, ההורה לא גרוע משכן. אז הוא צריך להגיד לו, אתה יודע, הרגשת שפגעת בי? להראות לו שהוא כואב, מה קרה? למה לא? כאב, אני אומר, זה כעס בריא, כאב, זה מתפרש ככאב. כואב לי, למה אתה פוגע בי? מגיע לי יחס לכל הפחות כמו שאתה נותן למישהו ברחוב. לא ראיתי שלשכן אתה מדבר ככה. ככה מדברים לאבא? תן לו תוכחה, תצעק עליו, לא לשתוק. אבל מתוך הבעת כאב שיש לזה כיסוי, אתה באמת טוען טענה אמיתית.
אבל הרבה עושים את זה מתוך כעס ולא מתוך...
אז אם אנחנו נפעיל את השכל זה יהיה בריא. הסיבה...
צריך להפעיל את השכל ולא את הרגש.
הרבה, אז לא... אין, אני לא מקבל את זה. רגש ושכל חד הם. לא, אל תאמין בזה. לא. מי שעשה סדנה, השכל שלו יהיה מיושר והרגשות שלו יפעלו בבריאות. שיהיה רגש. אבל רגש נכון, שאני כמו שאמרתי, מי שפגע בכבודי, בטח אני מתרגש, אבל זה רגש עם כיסוי. אבל הבעיה שלנו זה רגש בלי כיסוי. אז עזוב, עזוב שכל ורגש, כולנו רגשים, מה יש לנו בלב אם לא רגש? אדם מרגיש, הוא אדם נורמלי, הוא מרגיש. אדם שלא מרגיש, הוא מת. אין דבר כזה שכל בלי רגש, אנחנו עובדים רק עם רגש. השאלה אם הרגש מגובה בשכל או לא.
מה שרב אמר, המורה לא בא להעביר חומר, המורה בא לחנך.
מה זה נקרא לחנך? להעביר את החומר עם גבולות.
לא,
מה זה נקרא לחנך?
זה להעביר חומר, זה לא לחנך. לחנך זה מידות, זה יכולות.
לחנך זה ששמת לתלמיד גבולות, זה החינוך הכי חשוב. שהעולם לא הפקר ויש סמכויות ויש גבולות.
בבית אני לא רוצה להתאפס כמו שופט.
למה לא?
למה חוץ יש לך
בלאו, אני
לא
רוצה להיות... רגע, שנייה אחת.
חינוך באהבה.
שנייה אחת. אבל אתה מסית את העניין. אתה עושה כאילו, אנחנו מטפלים פה בבעיה, אתה עושה אותה כאילו שחזות הכל ההורים שופטים ושוטרים. אנחנו מדברים, זה פן קטן. אתה יודע מה של ההורים? אני אומר, ברוכים הבאים בקרוב למועדון. אתם יודעים כמה תפקידים יש להורים? אין ספור. הם מנהלים מדינה, הם לא מנהלים, אתה חושב שמנהלים רק בית, מדינה, כל זוג הורים מנהלים מדינה כפשוטו.
אבל השופט לא אכפת.
יש שם שר בריאות, שר חינוך, יש שם הכל, מה שאתם רוצים, שר המשטרה, יש שם הכל. אין ספור, והכל על כל, על גב שכוח של הכל, לא יאומן כי יסופר. מנהלים מסעדה, מנהלים, כלומר, מטבח שלם, מנהלים מערכת ניקיון, מנהלים הכל. אין מערכת בעולם שזוג הורים לא מנהל. זה לא יאומן, זה מספיק ילד אחד. אחרי זה עד 20 זה הכל אותו דבר. זה כבר לא משנה. הכל אותו מוסד שיש בו 10 בחורים ו-1,000 בחורים, אותה מערכת עובדת. זה רק כמויות, לשפוך עוד כמה קוסקוס לסיר, זה שום דבר.
אבל יש הבדל איך שאנחנו מתייחסים לבעיות שלו. זה לא בעיה של בן אדם ברחוב, זה בעיה של הבן שלי.
רגע, בסדר. עכשיו, אתה דיברת על פן מסוים שמגיעים...
לא הופך את זה למתמטיקה.
לא, זה לא מתמטיקה. מתמטיקה בתחום מסוים קטן, שהמתמטיקה הזאת אמורה למנוע אותך מלכעוס ולפעול שלא בצדק, להיות אדם הגון עם הילדים שלך. אבל כמעט 99.9 מהחיים אתה אבא שאין, אחרי שאתה מעמיד גבולות, ילד שעומד בגבול, למה בכלל שיתקל? הוא מקבל את זה, באים בית המורים, מהיום אני מחוקק חוק בבית, ביום שישי אתה מוריד את הפח, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, מחלק תפקידי. רגע, זה חוקים, לא הגעת לך לעונש. ברגע שבית שיש בו גבולות, הדברים ברורים. אתה לא עושה את זה בצורה, אתה עושה בצורה אגונית. אני לא אומר לך, רגע, מתי שתתפנה, אבל עד שבת, הפך למטה. עד שבת זה אחריות, ומי שלומד באחריות, למה לא אתה באחריות? קודם כל גערה, אחר כך עונש, נורמלי. ברגע שאתה תעמיד את הדברים בצורה בריאה, לא תגיע, הבית לא יהיה, יהיה בו רק רכסים חמים ונעימים. מה זה נשמע כאילו שכל הזמן אנחנו, איפה מתנגשים בכלל עם חוק? כמו אדם, מה קורה בחוקי הנהיגה? נקלט אלינו, אם לא היו חוקי נהיגה, העולם היה ג'ונגל. ראיתם פעם בסרטונים איך נראה באודו שם? ראיתם פעם איך נוסעים שם? פחד. זה אי אפשר לתאר, ראיתם מה? ככה, פה אחד, והדבר הניסי הוא שאף אחד לא מתנגש שם, זה הפלא. אנחנו עם כל החוקים בסוף יש התנגשויות, הם איכשהו שם, אני לא יודע, עוברים שם בכל הצמתים הכי מסובכים ונוסע, משהו מדהים, אף אחד לא מסתכל, הוא שמאלה. על כל פנים, לא זה נכון, לא זה נכון, אישה יודעת לנהוג, אל תדאג, לא כאן הבעיה, יותר מדי נזהרת, זה נכון, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר, אומר הספר החכם, לא צריך להיזהר כל כך הרבה, האם מרוב זהירות זה גם לא טוב, זה גם, זו אולי החולשה של, מה? ספר מבחר הפנינים של מאמרי החכם, שמביא חובת הלבבות, כל הספרים העתיקים, היה איזה אוסף דברי חוכמה שהם לא מחזל, אז אחד מהם שם, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר, גם ריבוי הזהירות לא טוב, רואים את זה בכביש. מה אתה אומר?
דווקא אומרת, הכיוון ההפוך, יש עניין שבן יהיה לו מורה מהורים?
אז זו כבר שאלה נוספת, זו כבר שאלה תורנית, היא לא שאלה אנושית אלא תורנית. מבחינה אנושית אנחנו מופקדים עליהם כמו מורה בכיתה, או כמו, לא משנה, בכל תחום, איפה שאדם, גם אם אדם בא ללמוד, אפילו שוליה דנגרה, גם כן צריך שלו סמכויות, ויש מורה ויש תלמיד. יש לנו עכשיו שאלה תורנית, האם באמת ראוי שכיוון שהתורה אמרה, דיברה על מורה אב ואם, האם צריך דיסטנס מהורים, או שההורים יכולים להיות חברים? שאלה תורנית. היום אני חושב שהשאלה היא כבר לא רלוונטית, כבר לא שואלים אותנו, כי אנחנו צריכים לשלם את המס של להביא את המשיח חוצפה יסגה. אז כבר לא שואלים אותנו את זה. אז בואו לא נפריע למשיח וזהו.
זה מקור הבעיה.
מה?
זאת אומרת ש... יש חוצפה, ואז ממילא דברים
משתנים. העולם איבד את
הגבול. בגלל שאומרים שהם
מסתבר שזה על אחריות כולם. אני אגיד לך רעיון שהגרא אומר דבר נפלא, כדאי לכם לשמוע אותו. הגרא אומר בספר, הוא אומר את זה זה על פסוק בספר ישעיה, אבל מילי שהוא אומר את זה במגילת אסתר על דרך הסוד, אומר שם רעיון נפלא. שכתוב במשנה, כתוב במסכת סוטה, שבעקבתה דמשיכה חוצפה יסגה וכולו וכולו, וזקנים יקומו בפני ילדים. אז שואל הגרא, מי חייב אותם? הילדים מתחצפים מובן, אבל מה הזקנים קמים? הוא אומר, זה תכלית החוצפה, שכבר הזקנים נכנעים אל החוצפה, שכבר איבדו לגמרי. הוא אומר ש18 כתוב, הוא מביא את הגמרא במסכת חגיגה, 18 קללות קילל ישעיה הנביא את ישראל, ולא נחה דעתו עד שאמר ירבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. זה אומר למה ישעיה הנביא שונא ישראל היה, אלא שהוא ידע שהעולם לא יגיע, הרע לא יוציא את כל אשר בכוחו לעשות, רק בקיום הקללה הזאת שהמשנה אומרת. אז הוא כבר רצה כבר לדחוף את הדברים שכבר יהיה כך וזהו, כלומר קילל את ישראל שכבר לכל הפחות, אחרי כל הקלקולים שכבר הקלקול הזה כבר התקיים. אז הגענו לדור שכבר כל יצאנו ידי חובת כל הקלקולים, באמת להידור גדול. היום אני חושב שזה קצת נאיבי לדרוש שאבא ינסה לעשות מרחק בין אבא לבן. מה שהיה כל כך טבעי לנו זה הבדל מרחק של דור אחד, דור וחצי, זה הבדל של 5,000 שנה. זה לא יאומן כי סופר, זה ממש, אתם לא תאמינו לגודל ההבדלים שקיימים. מה תחשבו אצל אנשים לא דתיים, אצל אנשים הכי הכי דתיים, ורואים שזה באוויר, החוצפה יסגה, וזה לגמרי לגמרי עולם אחר. אצל אנשים לא דתיים היה כזה כבוד, אפשר לתאר, היו כללים בסיסיים בעולם שלא עברו עליהם, והיום זה לא קיים אצל האנשים הדתיים ביותר. זה לא קשור, רואים שזה גזרה על העולם, ואין ספק שאנחנו משלמים על זה מחירים כבדים, שלא תחשבו שאנחנו לא מפסידים מזה, אבל השאלה אם זה לא מלחמה מיותרת לנסות לשנות את הכללים העולמיים. מישהו היה פעם מעלה בדעתו היום ששלמה המלך בספר משלי דיבר על יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך, שמדובר על דברים כפשוטם, וכמה, והרמח"ל אומר בספר דרך עץ חיים שאיוולת קשורה בלב נער ושבט מוסר יחיקנה ממנה, שהמכה שאבא מכה את הבן שלו זה מסיר ממנו את תורלת הלב. מישהו לא רלוונטי, גמרנו, זה דברים בטלים. אז כנראה שאנחנו מתנחמים בזה שזה חלק מהסדר העולמי, וצריכים לתת לעגלה כנראה לתיקון להגיע כך, אין לנו ברירה. וגם יש עוד נחמה, שהחוצפה בדרך גורמת גם כן לעוד קצת תיקונים. הרע מחלה את עצמו, הרע לא יכול להיות שהוא כולו רע, הוא רע, אבל הוא נשלט תחת הטוב. אז מה תפקיד באמת החוצפה? חוץ ממה שהיא נותנת לרע להוציא את כל כוחו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לגאול את ישראל בשעה שהרע נמצא במצב בינוני, אני רוצה שהרע יחשוף את כל שיניו, ואז אני אראה, והוא אתה כי אני עניו. זו תכלית אחת, ויש לה עוד תכלית. ברגע שיש חוצפה בעולם, אז האמת יכולה יותר גם להתגלות. לא רק השקר מתגלה, גם האמת מתגלה. למה? כי הרבה קלקולים שוכבים על העולם ולא נותנים לאמת להתגלות. ברגע שהסמכויות מתקלקלות, אז אדם אומר, רגע, מי אמר? אז כמו שהוא שובר את המיתוסים של האמת, גם שנשברים מיתוסים של שקר. ואז האמת, מי שדורש אמת, יכול להיות יותר חשוף להגיע לאמת. אני רואה את זה בעיניי. העולם שלנו היום, עם כל החוצפה, יותר מסוגל היום להגיע לדברים אמיתיים. כי הרבה שנים אנשים לא רצו לפתוח קופסאות. אמרו, מה שהיה היה, בואו לא ניגע.
קשור לזה גם שהנצרות גם כן נרדה והדתיות נרדה.
הנצרות לא. אין ספק. אין ספק. הבריחה מהדתות מגיעה ממש מהגזרה של חוצפה יסגה. הנצרות כדת נשברה לא בגלל החוצפה יסגה, אלא בגלל שכבר אין לה באמת, בשיבת עם ישראל לארץ ישראל בעצם שללה אותם לחלוטין. אז למעשה, אבל אנשים לא הלכו מהנצרות בגלל ברור האמת, הלכו מהנצרות בגלל שהלכו מדת, בכלל לא רוצים דת. מי שמחפש דת, את הנצרות הוא יגלה שאין שם דת. אז נחזור לעניין שלנו. אז דיברנו על הדוגמה של כיבוד אבאים, והבנו שבאמת הציפייה הראשונית שלי, שהילד שלי ישמע לקולי, היא מעוותת. אחר כך, אם מדובר פה במשהו לא תקין, בוודאי שאני עומד על שלי, ואם מדובר על חציית גבולות, אז אני כאבא, כמורה, כמופקד, כשופט, צריך לשים גבול, אבל בלי ציפיות ובלי כעסים.
נכון, נגיד, כשלא שייכת חסידות, כי הנזק תמיד יותר גדול, לא?
מה אתה מתכוון?
אם הוא פוגע בכבוד אחד ההורים, וההורי כאילו מבדיל
בו. מה שהיה חסידות? כן. הרי צריך, כמו שאמרנו, גם חסיד צריך להיות עובר על שהוא, מעביר על מידותיו. וכמו שאתה אומר, אם החסידות היא שוטה, והרמח"ל אומר תמיד שפועלים, אומר לנו כלל גדול במסילת ישרים, שאדם פועל מתוך מידת חסידות, חייב לעשות את הדברים מתוך משקל החסידות. חסיד שלא פועל במשקלים, אז אין אדם רע ממנו. אז ברגע שאתה פועל, אומר, מה הכלל במשקל החסידות? תמיד להסתכל על המטרה, על התכלית. האם התכלית תהיה תועלתית או לא? כך אנחנו בוחנים בענייני חסידות. ולכן ברור שאם אני אוותר לילד שלי ואני לא עמיד אותו בדרך טובה ואני אראה לו כאילו לא היה שום דבר והוא יישאר מקולקל, אז לא מילאתי את חובתי הבסיסית להעמיד אותו על דרך טובה. נחפש עכשיו עוד דוגמה. דיברנו על יחסי הורים וילדים, נדבר עכשיו על איזה נבחר דוגמה, נגיד יחסי בעל ומשפחה. אספר לכם סיפור ואתם תגידו לי מה אתם אומרים ואתם תצטרכו להיות השופטים. דיברנו פעם שעברה, דיברנו על לא, אני מתקשר לאחד הילדים שלי ולא, ותה-תה-תה-תה-תה, והוא ממשיך לפטפט בטלפון, מה אתם אומרים?
וואו, בתפוס.
תפוס, כן. מה זה תפוס? תפוס זה טוב, בהמתנה, ממתינה.
ממתינה.
כן? מה אתם אומרים?
יש
כבר זלזול. בסדר? עכשיו פה, יש פה שאלה. זה שאני לדוגמה כלפי אשתי אני לא יכול לחוס עליה. למה? לא התחייבה לי בכתובה לענות לי טלפונים מיידית, מה אני אעשה? אם זה מגיע לשלב כזה שאני שואל אותה אחר כך וזה אין לזה הסבר, זה פוגע ביחסים הקרובים בינינו, זה לא יפה. ברור שלאדם קרוב אנחנו מחויבים יותר. יש התחייבות כלפי לפי סוג הקרבה שלנו. הרי אין ספק שלשכן או למכר אני לא חייב לו בהמית, אבל אדם לבן זוג שלו חייב, מערכת התחייבויות. אז ברור, קל וחומר ילד להורים, ברור שהמידת הדין, אבל אני חייב להגיד לכם עוד פעם, כמה שזה מצחיק, כהמשך למה שאמרנו מקודם, מה שהיה לי פעם פשוט, היום זה כבר לא פשוט. תדעו לכם, זה כבר לא פשוט. לי זה היה הדבר הכי הכי פשוט בעולם, ואבא שלי לא היה רב הראשי לישראל, יהודי, ולא... הרגע לא להשיב לו, מחפש אותי, רציון, מה אבא רוצה ממני? שום דבר כבר הם לא ברור מאליו. ילד יכול לדבר עם החבר, נגמור, נחזור. זה לגמרי, זה עולם לגמרי, לגמרי אחר. ואין לי היום כבר המוסכמות כל כך, כל כך שונות. נורא נורא עצוב, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מתנחמים. בכל אופן, אז אני כאבא, עכשיו, אם אתה לחוץ ואתה צריך עכשיו איזה מספר שכרטיס אשראי בדיוק או משהו שבידיים שלו וכן הלאה, באופן טבעי אתה מתוסכל נורא כי אתה צריך את זה כאן ועכשיו ואתה מתחיל לחוס. עכשיו פה אני צריך ככה, אם הכללים בבית שלי באמת עמדתי, החלטתי שהכלים שלי שילד צריך לשוב וביקשתי ודרשתי את זה, אני מדורש מכם, אז תדרוש את הדברים. אם אתה משלים במקרה אחר כבר היית נושא את זה, אז זה שאתה עכשיו במקרה מתוסכל וממהר זה לא סיבה לחוס. תבלע את הרוק ותגיד בסדר, הוא עכשיו מדבר עם החבר, מה אני אעשה? אני אמתין עד שיגמור את השיחה. תלוי באיזה כללים, איך אתה החלטת, מה הכללים שלך.
אבל כבר במקרה לא בדוק מה, כי הוא יכול גם שהוא מדבר עם משהו באמת חשוב.
יפה, גם זה יכול להיות, גם זה לימוד זכות, גם זה אתה יכול להשלים. אבל אני אומר, אם אדם חייב לך, זה לא רלוונטי. הוא צריך רגע לעצור, להגיד לך, אני כבר חוזר, או...
בן מחויב לנו תעדיף?
מה?
בן מחויב לנו תעדיף לשיעור?
אתה שואל אותי? כן. אבל אני אומר, אל תצפה לזה. לא לצפות, רבותיי. להנמיך ציפיות בחיים, רבותיי, אנחנו בעולם מטורף, זה לא עולם נורמלי. אם תצליחו, עד רבה, אתם תראו כולו רווח. תצליחו אתם לבנות משהו יותר מתוקן, אשר חלקכם. אבל זה עולם חדש, זה עולם עם כללים חדשים. עכשיו, אז הוא אמר רעיון יפה, אין ספק שצריך לצרף פה, וכל כך הרבה סיבות יכולות להיות לפעמים לאדם שהוא לא מסוגל לעבור בטלפון, פתאום הראש ישיבה מדבר איתו, איזה, אני יודע, משהו נורא נורא דחוף, שפשוט להשיג את זה הוא כבר חיכה חודש לדבר פה, להשיג את הפקיד הזה, ועד... יש מערכת חריגות בעולם, כללים חריגים, ומותר לאדם להביא גם את זה בחשבון.
זה יכול להיות גם מהצד השני, שאם האבא מדבר בטלפון ואתה צריך אותו, אתה הבן,
נו.
קל וחומר שאתה לא צריך להטריד אותו.
אתם שומעים? אתם שומעים על מה אנחנו עוסקים פה?
כי לפעמים זה, הוא אומר, למה אבא, למה לא ענית לי? כאילו היום זה כאילו.
והוא
לא מבין שאבא
עשו. כן. אין לי מילים, מה אני אגיד? אבל כנראה צריך להתמודד גם
עם זה.
כן, אתם שומעים? אז בואו נסכם. אם מתקשרים הבעיה לאבא ואבא לא ענה מיד, אז להחזיק חזק, לא לכעוס ולדון אותו לקו זכות שהוא כעת לא הייתה לו ברירה והוא חייב לדבר עם מישהו והוא כבר חוזר אליך, אל תדאג.
לצערנו צריכים להגיד את זה.
טוב, בסדר, אז גם את זה אנחנו יצאנו לחובה, גם את זה הוספנו. עוד סיפור, אני אספר לכם סיפור, כלומר שקורה בכל בית יהודי ואתם תגידו לי איך אני מתמודד. אני נניח בשבת קם מוקדם בבוקר להתפלל, וטוב, אדם נורמלי הולך להתפלל, אני נניח שאני יהודי שמקפיד על ההלכה ולא אוכל לפני התפילה, ואחרי שעתיים עמידה בקריאת התורה ובכל זה, אני חוזר כבר, אני חוזר כבר רעב, ובפרט בשבת שיש לי בשביל מה לחכות, כל יום אני כבר מראש כבר מנמיך ציפיות, מה כבר יחכה לי, מה כוס קפה אחד, מילי, אבל עכשיו שבת מחכה אוכל טוב, אני כל הזמן הולך ככה עטוף בתלית וכולי קדושה וטהרה אחרי התפילה, ואני חולם חלומות עכשיו על האוכל הטוב שמחכה לי ארוך. אני נכנס הביתה, חושך בעיניים, לא דובים ולא יער, כולם ישנים, השולחן עוד מבולגן מאתמול בלילה, וזהו. אתה יודע מה שקורה באותו רגע? כל הרעב מתהפך עליך, ואתה עכשיו רוצה, איך אני אגיד, רבותיי, פה אני רוצה לגעת מתוך השאל, מתוך הסיפור הזה, לגעת בעוד נקודה מאוד חשובה. מה התגובה שלי הטבעית תהיה?
כעס.
מה זה כעס? אבל הכעס חייב הצדקה. איך אני אדבר? מה אני אגיד? אני רעב.
לא נעים לי. למה לא מוכן?
לא נעים להגיד אני רעב. מה, אפילו שמה בושה להיות רעב? רעב? מה? שבת. איפה נשמע בית יהודי שישנים בשעה כזו? זמן תפילה, בושה, חרפה, וכן הלאה, דרשה שלמה של דברי
מוסר. זה במקרה הטוב.
מה?
זה במקרה הטוב, זה ייגמר ככה, זה יכול להיות גם יותר גרוע.
טוב, מספיק ככה.
ספרדים אולי. אולי זה ספרדים, זה קצת
שני. מה זה משנה?
לא, הוא בא.
אני לא יודע. אני אשכנזי ואני כועס מאוד הרבה על דבר כזה. עכשיו, אז מה אתם אומרים? אני רוצה שתהיו אתם שופטים, אני אחר כך אקח את זה לעוד דבר מאוד חשוב, פועל יוצא מתוך הסוגיה, אבל אני רוצה שקודם כל תגידו לי, האם אני קודם כל בתסכול שלי, לא בתגובות, אני חייכתי, התגברתי, עשיתי חשבון, יעלי לי ביוקר, הרי לא שווה להתפוצץ. אחר כך אני עושה חשבון, אחד ועוד אחד סוחר, מה יעלי לי ביוקר, אחרי זה לפייס ולהתחיל סיפורים. עזוב, החלטתי, סוגר את הפה, יושב ככה כעוס, פעם הייתי באחד, עשיתי את הסדנה הזאת אצל קבוצת אברכים, אז אחד כל כך הזדהה עם הסיפור, אומר לי, מה שאני עושה במקרה כזה, לוקח את היין, עושה קידוש, מתחיל את האוכל לבד. אמרתי לו, וואה, זה גבר. מה, אל תשאל איזה, כמה תרוויח להוציא את האשן ככה. אז אני אשאל אתכם שאלה, הצלחתי להתגבר, ישבתי ובלעתי את הרוק, ו... תגידו לי עכשיו שאלה, קודם כל שאלה משפטית, האם אני בכלל התסכול שלי צודק או לא צודק? אתם השופטים, חבר מושבעים. מה?
המשפטי צודק, זה שורת את מסודר, אנשים לקום, נסדר.
נועם אומר ככה.
אבל אני אומר, זה שופטים, זה לא אבא.
רגע. לא, לא, אני לא מסכים איתך נועם, אתה מערב שני תחומים, ממש מערב שני תחומים. לא לערב תחום בתחום. גבולות, אם יש גבולות, גבולות נשמרים, וזה לא קשור בכלל לאבא. אין קשר, אבא נשאר תמיד האבא הטוב, זה שהוא עכשיו שם לי גבול, זה חלק מהטוב שבו, זה לא חלק מה... אין באבא רע. אבא בעל גבולות הוא האבא הטוב. אוי, ותדע לך סוד גדול, ילד שאין לו גבולות הוא הילד הכי אומלל ומסכן. שאני פעם אחת, שאני לא הייתי מספיק מנוסה, וחשבתי להיות ככה אבא ליברלי, אתה מבין? אז מה אתה אומר לילד שלך? תעשה מה שאתה רוצה, ככה אין דבר שמכאיב לו יותר מזה. אתה מה שהוא יעשה הילד הזה, אם הוא יראה שאתה לא שם לו גבולות, הוא יתחיל להשתולל עד שהוא יקבל סתירה, ואז יהיה לו טוב. רגיש, אבא אכפת לו ממני. ילד מחפש גבול, הוא ממש ממש מתחנן לגבולות. אין דבר יותר טוב לו מאשר גבולות. אל תזהה אבא שופט כאבא רע. אבא שופט זה אבא טוב שכעת שם גבול טוב לילד.
ודאי שצריך גבולות, השאלה איך אני עושה את זה, כשופט או כאבא?
זה עין ורח, זה הכל תפקיד אחד, אי אפשר להפריד את זה. אין, זה ממש טעות, אל תראה, אין כאן שום מיעוט הוואות, זה ממש הכל טוב. עכשיו אני חוזר לשאלה, אז שמענו סברה אחת, יש מישהו רוצה להגיד סברה, סברה אחרת, האם התסכול שלי צודק או לא צודק?
לא, בגלל שקמתי מוקדם.
יפה, רגע, שנייה אחת, רגע. אם אני קמתי ותיקין, אדוני, מה קרה? מה, אתה החלטת להתחסה, אתה רוצה מאיתנו? אבל בוא נגיד, לא קמתי ותיקין, קמתי זמן קריאת שמע הגר"א. שמונה. עד הסוף, ולקחתי, אמרתי, אני סוחט את השעון עד הסוף. איזה שמונה? מתחילים ברוך הוא בחמישה לתשע. עד העיקר זמן קריאת מה של הגרע. זה כבר לא יכול לתבוע ממני, עשיתי בשבילכם את המקסימום.
בעל התניה גם.
נו.
עכשיו, לא צריך להתחיל מיד אחרי
התפילה. תמיד כאן, רוצה לב... תענית אסתר מתחילים... מה אתה אומר?
לא צריך להתחיל מיד אחרי התפילה, נכון. נכון שהוא רואה ורוצה להתחיל, אבל לוקח לזה אנשים יותר זמן.
לפעמים לוקח זמן.
והם מתעכבים. יש הקידוש, יוכל משהו לחכה.
רגע, אתה נותן עצות.
לא, אבל לא צריך לחוס, לא צריך...
שומע את מה שבנימין אומר, מה אתה אומר?
השאלה מה הוא הניג בבית. אם הוא הניג שצריך לקום, אז כמובן שצריך לקום, יש לו מה לקוס. אם הוא לא הניג שום דבר, אז כל אחד...
יפה, יפה. יפה, אתם אומרים כאן הרבה נתונים חשובים שנסכם אותם, מה אתה אומר?
גם אם הוא הניג, זה לא משהו צריך לחוס, לא? רק לחוף.
יפה, יפה. אם זה תהיה אכיפה, זה כבר לא יהיה כעס. ממה נפשך? יפה, יפה. אז ככה, אנחנו כאן, יש לנו כאן עירוב נתונים. א', אל תשכחו שהבן אדם רעב, ומותר לו להיות רעב.
שיעשה קידוש.
בסדר, יפה, נטפל בזה. נכון, מותר לו גם להיות מתוח. אדם רעב, הוא מתוח, גם זה לגיטימי.
רוב האנשים שמתפללים מוקדם, נגיד, אחרי התפילה, עושים קידוש, לומדים משהו, עד שהשאר הבית, חוזרים הביתה.
נראה אם הוא יבחר בזה, נציע לו את זה בין ההצעות.
זה הפתרון הנורמלי.
לא פתרון, בשבילי לא פתרון נורמלי, כי מאוד קשה להתרכז, אני רעב מאוד, אני חולם על האוכל.
שיוכל, אין
בעיה. רגע, בסדר, רגע, אז לאט לאט, בסדר. אז עכשיו שימו לב. אז אמרנו ככה, בואו נסכים הסכמה ראשונית ש אשתי עובדת כל השבוע, אין לי זכות לבוא לטבוע ממנה להתאים את עצמה לסדר יום שלי. אתה החלטת לבוא מוכן ב-10 ורבע מהתפילה, היא לא מוכנה, היא מוכנה ב-12 ורבע. מה קרה? מה היול מאי מאי? למה אתה רואה את עצמך יותר שהעולם מתנהל לפי הסדר יום שלך אחרת? בני הבית, אלא מה, שימו לב, פה, ופה אני רוצה לגעת בנקודה, דרך אגב, נקודה מאוד קריטית וחשובה, אלא מה, עוד פעם, זאת הטעות שאמרנו בכיבוד הוואים, שכביכול אני בא לקנה להלכה, ואני, אכפת לי שהם עוברים על זמן תפילה. מה היית מגיב אם זה היה ביום אחר? אם זה היה ביום ראשון היית רואה? לא היית מגיב. בדרך כלל אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא שומרי, אנחנו לא הפוליטרוקים של אנשים שלנו. אנחנו לא שומרי הדת, ואנחנו לא התמננו לכך. אנחנו לא ענייננו. אם אשתי שואלת אותי, מתי זה נפילה? אני אומר לה, אף פעם אני לא אומר לה, אלן כן ברוח טובה, אני אומר לה, יכול להזכיר לה, את יודעת שעוד מעט כדאי לך להזדרז, לדלג בקופסגת זמרה, ולעמוד 18, כי את יכולה לבית. יפה, תור רצה טובה, יפה. אבל אני לא בא אף פעם להוכיח אותה, ולא בא ליצוק עליה, למה היא לא שומרת איזושהי הלכה. אלא מה, שימו לב, אז פה השתמשתי בהלכה כאמצעי להוציא את התסכול שלי, וזה עוול גדול מאוד מאוד, וזה בפרט צריכים לדעת שזה אחת מהטעויות הכי גדולות בחינוך ילדים, שאנחנו הרבה פעמים מתוסכלים ומדברים לא בשפה אמיתית. לדוגמה, הילד, תארו לכם שהילד לא קם בזמן לתפילה. יש ילדים שלא מתפקדים, ואני מתוסכל. למה מתוסכל? כי הילד שלי לא מתפקד. זה לא מתסכל, אין דבר יותר מתסכל מזה. עכשיו, במקום לטפל בבעיה ולבדוק מה קורה ומה זה, אז אני מוציא את התסכול שלו במילים שלכאורה נכונות, ואומר לו, גוי, ששוכב במיטה, מה זה? עכשיו, הוא מזהה שאני לא באמת מגיע, אלא שאני מתוסכל. ילד מאוד מהר מזהה את זה, ויש לזה הרבה הרבה הוכחות. מה מניע אותי? האם באמת עצם הדבר? או ההלכה מניעה אותי פה, או שהכאב שלי, התסכול שלי. עכשיו, שימו לב, איך הוא יזהה את זה? אם באמת כואב לי מההלכה, מה יקרה? מה אני עושה שהילד שלי, אני רואה אותו ישן מאוחר ולא קם? הרי אין כאן קשר בין הדברים. זה שהוא ישן, צריך להיות מטופל. זה שאני מתוסכל, החיים, אני צריך להנמיך ציפיות מהחיים ולהכריז מראש, לא עם כל הילדים ילך לנו עם החמה למעלה, רבותיי. יהיו התמודדויות ויהיו אתגרים. אז זה אתגר, בסדר. עכשיו, אם אני בא אליו ואומר לו, מאיר אותו ואומר לו קריאת שמע, רק תקרא קריאת שמע ותמשיך לישון. הוא קיבל מסר הכי חינוכי, אכפת לי מההלכה, והפרדתי לגמרי בין מה שיקר וחשוב לבין הבעיה השנייה, שהיא לא תיפטר על ידי תסכולים וצעקות, ולא ככה פותרים את הבעיה עניינית. אני אומר לו, מאיר אותו אומר לו, רק, לא אכפת לי, אתה רוצה אבל תמשיך לישון, רק קריאת שמע, מן תפילה, אונס שינה, נקל עליו את חצות, בסדר, אנחנו, אבל נפריד, להפריד ולא לחבר בין הדברים. כל שימוש בשם התורה לתסכולים האישיים שלנו, חוץ ממה שהם לא צודקים, הם גם גורמים נזק אדיר. כי אז הילד אומר, רגע רגע, השתמשת עם אלוקים נגדי, עכשיו אני אאלץ, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל אני אאלץ לקחת אותו ולהילחם בו בך באמצעותו. רגע רגע, גבר, אתם מבינים? זרק את הכיפה, מה הוא זרק את הכיפה? יש לו נגד הכיפה משהו? רק האבא השתמש בכיפה נגדו, אז הוא צריך עכשיו להשתמש בכיפה, חלק מהמאבק. אז זה להיזהר מאוד מאוד להיות ענייניים. אז כמו שאמרנו, קודם כל להנמיך ציפיות, הנמכת ציפיות. אנחנו, כמו שמנמיכים ציפיות, ילד קורא שהוא ישן במיטה, וקורא שבני הבית ישנים בשבת, וזה קורה, וזה נורמלי, וזה גם זכותה מסתבר, כי הרי הם עבדו קשה כל השבוע, אז למה אתה, מה פתאום שהכל יתנהל לפי השעון שלך? אז קודם כל, להנמיך ציפיות מהחיים, רבותיי, ולהגיע למסקנה, אין ציפייה כזאת. מהרגע שמנמיכים ציפיות, הכעס הזה, עכשיו, יש לך בעיה. עכשיו נשאר לנו שני דברים, עדיין לדון. דיון אחד שאתם העליתם פה, אבל סוף כל סוף, זה מעורס לי באמת את כל סדר היום שלי. יש לי, אני רוצה, קבעתי חברותה ב-12, ורציתי לגמור את הסוגיה ב-12, ועכשיו הסוגיה תסחב עד 2.
מה איתה? הם מחלים את הזמן שלהם במיטה.
מה?
הבן שלי, נתחנך אותו.
רגע, תעלה שאלה חדשה. ואם זה אשתך, גם אותה תחנך?
לא,
יפה, בסדר, אז לאט לאט תפריד. יש לך אחרי זה בעיה עם הילד, נדון, מה לעשות? מה לעשות עם זה? נעלה שאלה, מה עושים ילד שקם מאוחר בשבת תפילה? בסדר. אבל קודם כל, ברגע, עכשיו יש לנו כאן שתי אפשרויות. או שאני הגעתי למסקנה שבאמת זה לא שייך אליי, עכשיו אני יכול לבקש ולהגיד להם, תעשו לי טובה, תשתדלו. ושוב פעם אני אומר לכם, אני פעם אחת אמרתי את זה באיזשהו, ואני חייב להגיד לך, דיברת מקודם על ספרדים, אני חייב, אמרתי את השיעור הזה בפני בנות בעלות תשובה, אז היא באת מבית חילוני, הזדעזעה מהסיפור בכלל. זה לעולם לא יכול להיות דבר כזה. ילד, אישה, אבא יבוא מבית הכנסת, בת חילונית, אבא יבוא מבית הכנסת ואני לא יהיה מוכנה לסעודה. מזועזעת, איך? אתם מבינים? אז העולם אנחנו ואני, נו, לך קצת. אז אצל אשכנזים זה לא יקרה. בכל אופן, אז לענייננו, אם אתה רוצה, תבקש, יותר מלבקש אין לך מה לעשות. תבקש, אז תשתדלו. מה אני אעשה? אבל יש אונס שינה, מה לעשות? קורה, נרדם, רציתי ונפלתי עוד פעם. נכון שבסתר הלב יש פה משהו בבסיס, משהו לא, אבל אמרנו, העולם התעשנו כבר מהעולם שלנו, אי אפשר ככה לנהל לצפות. אז לכן מותר לבקש, להשתדל, תעשו לי טובה, תשתדלו. אז מה יקר לי? ראיתם שזה לא עובד, משנים את סדר היום, עושים קידוש בשקט, ומי שמקפיד כדעת הגרא במעשה רב יכול לאכול גם כזית לחם בשקט ולהתחיל את הסעודה, ואחר כך לבקש ממישהו שיברך המוציא לחם מן הארץ על הלחם. ומותר לבני הבית לדעת שאבא יצאה בצער מזה והוא היה נאלץ לעשות כל מיני קומבינות כדי לסדר את היום שלו, גם זה מותר שידעו, לא יזיק להם. אבל אתה התנהלת, אמרת יש לי עוד שיטה, לקחת על עצמך את הכנת סעודת הבוקר. אתה עורך את השולחן, שוטף כלים וזה,
ככה זה. שגמרת תפילה מוקדם.
כן, אחרי שבוע שאתה תראה שזה, תתכנס לתוך האתגר הזה, כבר תשכח, כי הרי תבין, הוא רעב פועל לפי פקודה. היום אנחנו פחות, כמה שכואב, אולי קצת מרגישים כאב במעיים, אבל למעשה אנחנו, המוח נתן פקודה, אוכל היום לא בעניין. לכן מי שבא הביתה בתחושה שעכשיו זה, הוא כל המערכת הרבה יותר כעוסה. ברגע שמראש אני בא, יש לי עוד אתגר להכין את הסלט ולהכין ולסדר את השולחן. פתאום קרה לכם שבאת אחת הפתעה, מה זה נחמד לבוא? מצוין, הפתעות תמיד טובות. אבל אני מראש לקחתי פסק זמן, לקחתי מרחב של אורך זמן, כל מיני דברים, אבל קודם כל אז זה חייב להגיע אחרי שהשתכנעת שבאמת עם מי האמת. אם עושים לך עוול, מזלזלים בך, אתה שכרת קייטרינג וקבעת לשמחה משפחתית ב-10 ורבע, הסעודה מוכנה ופתאום סוחב אותך עד אחת, תתבע אותו, תרעומת יש לך עליו. מה זה, מה עשית לי? תראה, כל הסדר יום הפך לי, שילמתי לך כסף. בסדר, אבל בני הבית לא שילם, לא, זה לא עובד ככה. זה עובד עם מרחב אנושי, נורמלי.
שהרב מנמיך ציפיות, הרב לא מנמיך את היכולות שאני מפעול בהן?
תן דוגמה, תסביר יותר מה אתה מתכוון.
בוא עכשיו לשולחן, הרב מנמיך ציפיות, אין בכלל ציפייה שבני הבית יקומו ויקומו מוקדם ויעזרו לסדר, אז הם יגדלו, זה פרזיטים.
לא,
ציפייה לחוקים. אז אני אומר עוד כאן, אני דיברתי בכוונה על שבת, ביום חול אמרנו יש חוקים ויש תפקידים, ואל תוותר, אל תוותר על שום תפקיד, אחד ממונה על ספונג'ה, אחד ממונה, הכל תחלק ותעמוד על כך. השבת מותר קצת לתת מרחב. אנשים עייפים מכל השבוע, וכמו שאמרו, אם שמו את הדת בצד, הבדלנו לגמרי בין הנושאים הדתיים לבין הנושאים האנושיים, אז מה אתה בעצם תובע מהם? למה לא הכנתם לי אוכל בזמן שאני רוצה? זה לא פייר. אם הצלחת לקבוע את זה לחוק ולא יעבור שאצלנו בבית סעודת שבת היא בזמן כזה וכזה, אז ילד, אז מה שעושים? אז אבא ואמא אומרים, טוב, אז לא נאלץ לו לחכות לו, מה נעשה? בצער גדול, אבל אנחנו נתחיל את הסעודה בלעדיו. זה בהחלט הוגן, אם יש זמן קבוע והוא עבר את זה בזלזל, ראו, יראו אותו והוא לא קם, אז הוא יפסיד את הסעודה. זה? מה? איך ילד שלא קם? עכשיו שימו לב, ילד שלא קם, יש כאן שתי סוגיות. יש ילד שלא קם ללימודים ויש ילד שלא קם לתפילה בשבת. יש שתי סוגיות שונות. ללימודים, ילד שלא קם, משהו פה לא בריא במערכת של האכיפה של המוסד, משהו פה לא בסדר, זה בעיה משותפת, לא רק של, זה לא בעיה של הבית, זה בעיה של המוסד. מוסד צריך לגרום לילד להרגיש מחויב להגיע בזמן, ואם המוסד לא אכפת לו מזה, אז איזו הכללי המוסד? אז רב שמנהל את הכיתה נכון, צריך לדעת איך מתנהלים, גם צריכים לדעת א', שיש אנשים שהם מאחרים בטבע. פעם חשבתי שזה מגיע מזלזול, אבל אפשר להוכיח את זה היום, שאנשים גם לדברים חשובים להם הם מאחרים כרוניים. מה זה תלוי, צריכים לבדוק את זה, אבל יש בעיה, גם אנשים שדרוש להם יותר שינה, וגם אנשים שהם אחרי שהם קמים הם תמיד יאחרו. משהו באופי, בקווי האישיות, יש בזה משהו. עכשיו, הוא צריך לתת איך להתנהל. הדבר החינוכי ביותר, אני אומר לדעתי, הדבר הכי טוב חינוכי, זה כנס. לא פתקים ולא שום דבר. איחור לקבוע כללים מראש, 5 דקות איחור 5 שקל, 10 דקות 10 שקל. כספי, רק כסף. תשמעו, זה עובד במאת האחוזים. איפה יום שישבור את הראש? לבקש מההורים, וההורים יתחילו להלחיץ אותו, נעים לו לבקש מאבא שלו כל 10 שקלים, של כנס על איחור? לא נעים לו.
הורים יבואו בטענות למורים.
מה? מי יבוא לטענות להורים?
ההורים יבואו למורים בטענות.
מה פתאום? זה הכלל של המוסד שלנו, רוצים, קחו את הילד. חוק, זכותי כמורה להגיד כל חוק שאני רוצה, אני כאן בעל הבית.
במחוף, בבין הזמנים שהוא לא קם.
מה זה?
בבין הזמנים.
רגע, עכשיו אחר אמרתי, תבדילו, יש משהו שהתנהלות לא בריאה מבחינה מבנית. שאם הילד הזה בכלל לא הולך ללימודים, אז יש פה בעיה עמוקה. הילד ישלוח, אין לו מנוע, אין לו דרייב, אין לו משהו פה, צריך טיפול באישיות של הילד, משהו לא בריא פה, לקחתו לטיפול משפחתי, משהו הרבה יותר עמוק. אז זה, אם הנושא הוא בשבת או בבין הזמנים, שאז הנושא הוא לא התנהלותי, אלא נושא שהילד לא לוקח אחריות כלפי התפילה, צריכים לדבר איתו על הערך הזה. אם אנחנו ניתן לו את הערך הזה, ואני מציע באמת הצעה, להקפיד, שיקפיד רק על הדברים הענייניים בלבד. לתת לו לישון אם הוא רוצה יום שלם. מה שהוא רוצה שהוא יעשה, אם זה לא בזמן הלימודים, אבל בתנאי שאנחנו נקפיד רק על העקרונות. כאילו כתוב בשולחן, הרמב"ם פסק להלכה, באמת הלכה מאוד מאוד תמועה, אבל הרמב"ם פסק להלכה, שמצערים אותו עד שיקרא פסוק ראשון. אלה פלאים. איפה שמענו שקופים אדם על המצוות? רק בית דין קופה על המצוות. הרמב"ם מפרש את המעשה בגמרא, שנשמע בגמרא לגמרי סיפור אחר. שם מדובר שהוא ביקש שיעירו אותו ויצערו אותו, והרמב"ם פוסק מצערין אותו, מאירים אותו. אז אני מקיים את הרמב"ם הזה, אני אומר לילד, אני אצייר אותך, תקרא, אני עוזב אותך, רוצה לראות אותך, אתה קורא, זהו. הוא מחייך, קורא, הוא לא לוקח את זה אישית, הוא יודע שאני באמת רוצה רק את זה, וזה מראה לו שהנושא הזה יקר לי, וזה מכניס לו ערך, ערך חינוכי חשוב, שקריאת שמע בזמן היא באמת הלכה חשובה. אם הוא יקום מאוחר, אני אגיד לו, מחנך אותו שהזמנים מאוד קריטיים, ושיקפיד. הכל ענייני הלכתי, לתת לו מרחב שיעשה מה שהוא רוצה, זה הדבר הכי בריא. בין הזמנים שיקח מה שהוא רוצה. צריכים לדבר רק ערכים, אין לנו ברירה, זה לא עובד ככה, מה תגיד לו? קום, למה לקום? מה פתאום? מה קרה?
חבל הזמן, אתה מבלה את הזמן שלך.
עכשיו אני רוצה לעלות אותו, מה אתה עושה? אין לך ברירה, זהו.
מת. כמו מת.
תגיד את זה, אל תגיד לו את זה ישיר, תגיד פעם אחת בדרשת מוסר, סעודה שלישית, תדבר על ערך הזמן. אין קשר, אל תיתן לו תחושה, הוא עכשיו במצב, הוא רוצה עכשיו להתפרק. אתה רוצה שאני אגיד לך מוסר על כל פעם שאני צריך את זה, זקוק להתפרקות. כל אדם שלנו, כל אדם זקוק להתפרקות בזמן שלו. אי אפשר לתפוס את הבן, אז חייבת לו מרחב.
אז גם יש המזון להשאיר אותו לישון.
כן. אבל להגיד לו, מה עם קריאת התורה בציבור? דבר איתו, תפס איתו על ערך, והוא תגיד לו, אז אתה חייב עכשיו לרדת לכותל לשמוע קריאת התורה?
אז כל המשפחה צריכה לחכות עכשיו?
מי שלא גר ברובע צריך ללכת לחב"ד. בעיה קשה. אבל
זה לא חובה פרטית, זה חובה של ציבור.
שיחפש, שימצא מורה הוראה שיתיר לו, תפתור אותו. תגיד לו, אם מצאת מורה הוראה מוסמך שפטר אותך מלשמוע קריאת התורה בציבור,
איזה מורה הוראה יתיר לו לא להתפלל בציבור?
אתה אמרת,
הוא לא רוצה,
אתה אמרת הרגע,
למה ללכת על קריאת התורה?
לא,
זהו, צריך לקום ציבור.
תאתגר אותו, תגיד לו, אני אתפלא עליך, אתה בחור רציני, למה אתה מבטר על תפילה בציבור? לך מניין הכי מאוחר עד חצות, לך לסתמר. אבל למה אתה לא מתפלל בציבור?
לא רוצה, יש ישיבות כאלה, הרב. הוא לא רוצה, אין לי כוח. בחורים, אפילו בעצם
לא רוצה,
אין לי כוח. שים לב, הוא לא יגיד דבר כזה, אלא אם כן עשית את כל הטעויות האפשריות, והוא הגיע לגיל הטיפש 16 בדיבורים כאלה, אנחנו במצב קשה. ילד נורמלי שגדל בבית עם ערכים ברורים, הוא לא יגיע לגיל שיגיד לאבא לא רוצה. אין דבר כזה. ברגע שהצלחנו להפריד והדת היא לא טריגר להשתלטות, ילד מעריך בדיוק כמוך את הערכים האמיתיים. אין דבר כזה ילד שמזלזל. אם הגעת למצב כזה, הטעויות הן בראש, עברת על הרבה טעויות בדרך, זה לא יקרה דבר כזה. אתה מבין? אתה מדבר על תופעה שכבר מאוד מאוחרת.
איך הרב מגדיר את הטעויות האלו?
א', לא הכרנו מספיק את הערכים. הילד לא ראה של האבא חשוב זמן קריאת שמע וזמן תפילה ותפילה בציבור וקריאת התורה בציבור וכן הלאה. דבר שני, אני יכול להיות שהוא גדל בבית שזה מאוד יקר, אבל מאידך גיסה הרסתי אותו בזה שהפעלתי עליו לחץ לא הוגן מכוח דברים שהם לא ענייניים. כמו שאמרתי מקודם, זרק אותו מהמיטה בטענה שהוא עובר על זמן תפילה. זה לא נכון, לא עובדים ככה. אז אתה מאלץ אותו להילחם בדת ולסנוע את הדת בלי שום קשר. מה אתה? הקשר. תן לו לישון, תגיד לו את הערכים, והוא יתמודד איתם יחד.
לא להתעקש, רק לדאוג שיהיה אכפת לו.
מה?
לא להתעקש, רק לדאוג שיהיה אכפת לו.
כן, כן. ואני אומר לכם, זה עובד במאת האחוזים. כלומר, היו לי ילדים שקשה להם מאוד לקום, אבל בזמן הכי מאוחר, אז הם קמו לעניין יותר מאוחר, אבל הם הקפידו על קריאת התורה, כי הם ראו שהערך הזה מאוד מאוד משמעותי אצלי, לא אצלי, שהנחתי את הערך הזה בצורה מאוד חשובה, אז הם קמים למניין היותר מאוחר, אבל תמיד הם יקפידו, אף פעם לא יישארו במיטה. ברגע שאתה מצליח לעשות הפרדה נכונה, אז הערך תמיד תמיד מלווה. תבינו, הילדים שלנו דתיים לא פחות מאיתנו. רק שלא נקלקל, רק שלא נזיק, לא להפריע, לא לעשות טעויות. אם לא עושים טעויות, אין ילד שהוא לא דתי. ילד שעזב את הדת, זה או כי הוא גדל על כללים שזה לא מאוד חשוב, לא מספיק חשוב, או שהייתה איזו מערכת הרסנית שלא אפשרה לו לקיים את הדת.
אז אתם תינוקות שנשבו.
מה זה משנה? מה אתה רוצה? נפקמינה לדינה? מה אתה רוצה לשאול?
היחס לנו אליהם ככה.
היחס אליהם תמיד נשאר יחס טוב. מה זה משנה? פעם מישהו חשב ש... עודנים מישהו כמורידים ולא מעלים? מה אתה חושש? אני יורד אותו לביוב?
מורידים.
מה?
היחס שלנו אליהם.
היחס שלנו תמיד חיובי. תמיד אנחנו רוצים למשוך אותם מחבלי אהבה. מי חושב פה? אין לנו בזה שום נפקמינה לדינה. מה יקרה אם חס ושלום יש לנו ילד שלא הולך בדרך התורה? בין אם אנחנו היינו אשמים, בין אם לא. אז מה עושים?
יש עוד.
אז עוד פעם, אז אני אגיד לך מה שהאבא נורמלי צריך לעשות. הוא אומר לו, הילד שלי, אתה ילד שלי, אני לא, זה לא רלוונטי מה שאתה עושה, אתה נשאר בן שלי, אבל על הגבולות של הבית אתה שומר, וזה אני לא, זה לא בידיי. אני כאן פקיד בבית, ולבית שלנו נכנסים לפי כללי הבית, יש לנו עוד ילדים בבית, ויש גבולות ויש חוקים. כמו שאתמול היה להוריד את הפח, היום זה פה כיפה, ופה לא מחללים שבת, ופה עושים ככה, וזה לא אישי, זה חוקי. הוא יקבל את זה מאוד יפה, ואם לא, אז זה בעיה שלו. לא בעיה שלי. אני הייתי אדם הוגן, עשית דבר הנכון. ועם הזמן, בעזרת השם, הוא גם ישוב. אבל לא צריכים להגיע לזה, זה סיפור שתיאורטי, שלא מגיעים לשם רבותיי. אני אומר לכם עוד שני כללים, תהיו אגונים ותהיו ערכיים, ילד שלכם ישמח וישתוקק ללכת בדרך האמת. אין שום סיבה שילד יהודי לא ילך בדרך האמת, אלא או שתי סיבות, או שלא העבירו לו ערכים נכונים, או שלא היו עוגנים איתו. אחד מהשניים, לא יכול להיות. מה זה אדם יפסיד את האמת? מה זה האמת? קונים אותה במקום? האמת זה, זה, זה בנשמה שלנו האמת. איזה אדם יפסיד, ירצה לוותר על האמת? יצר הרע? של יצר הרע לא צריך להוריד את הכיפה. אפשר לשמוע לו גם עם כיפה. נכון? מה הבעיה? זה צריך... להוריד כיפה זה חולי, זה לא בריא. יצר רע, כולנו מתמודדים. אז מה? חס ושלום נכשלים, מיד שווים הביתה. זה שילד מכריז, אני לא דתי, זה חולי, זה לא דבר, זה לא היה אמור להיות דבר כזה. משהו פה לא תקין.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.